הזכרנו בשיעור הקודם שאפשר לבדוק את הקדוש ברוך הוא בנתינת מעשר כספים, לראות האם באמת הקדוש ברוך הוא שולח לנו ברכה, שנאמר ובחנוני נא בזאת אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הסברנו אבל שמדובר על נס נסתר, לא נס גלוי, שגם אדם יעשה את כל המעשים הלא אחראיים ובכל זאת תהיה לו ברכה, אלא הכוונה שאם הוא ינהג כראוי, תהיה ברכה במעשה ידיו. אם הוא יעבוד ויתפרנס כמו שצריך, אז הפרנסה תהיה טובה. לא יהיו לי נזקים, כלומר תהיה ברכה במעשה ידיו. זו הכוונה. אמנם הזכרנו את דת הרמה, את דת השלה, שהוא סובר שהשולחן ערוך לא הזכיר את העניין הזה, שמי שמעשה ומתעשר, מפני שהוא רצה להגיד שאכן לא בזה אפשר לבדוק את השם. אפשר להיות בטוחים שמהצדקה תהיה אך ורק ברכה, אבל אי אפשר יהיה לבדוק את הקדוש ברוך הוא בזה. אבל דעת רוב המפרשים שהשולחן ערוך לא הזכיר, כי הוא לא מזכיר את הכל. ולכן הרמה בא והשלים, והוסיף שאכן אפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא בזה. ומה ששאלו, הרי נאמר הדבר על מעשר דגן תירוש ויצהר, והוא לכאורה דאורייתא, אבל אמר את זה הנביא בזמן בית המדרש השני, ואז ההפרשה הזו של דגן תירוש ויצהר הייתה מדברי חכמים, וממילא תוקפה דומה למעשר כספים. ולכן אפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא בנתינת מעשר. עכשיו אני רוצה להסביר גם הסבר קצת שכלי, איך הנס הזה מגיע. צריך לדעת, הבעיה הקשה ביותר, שבעתיה אנשים אינם מצליחים להיות מבוססים, מפני שהם כל הזמן מבזבזים, הם כל הזמן חיים מהיד לפה, הם לא מצליחים לצבור לעצמם הון שאותו יוכלו להשקיע והוא ייתן פירות. זו הבעיה. כלומר, ההבדל בעצם בין עניים לעשירים הוא לא בהכרח מתחיל בהבדל גדול, הוא יכול להתחיל בהבדל קטן מאוד. נניח יש לאדם 5,000 שקל לחודש, זה יחיה ב-5,500, זה יחיה ב-4,500. כלומר, העשיר, בסופו של שיהיה עשיר, יחיה ב-4,500. מה שיקרה, העני פשוט הוא ירצה לחיות ב-5,500, אז הוא יהיה במינוס. המינוס שלו הבנק יגדל, הוא יצא לשלם עליו כל הזמן ריביות. הריביות שהוא ישלם במשך כל השנים, אמרנו, עשינו חשבון לפני כמה שיעורים, אדם רגיל שנותנים לו מינוס כפי גודל המשכורת ואפילו טיפה יותר, משלם בערך ריבית על זה בבנק, משהו ברמה של אולי 70-80 אלף שקל ב-50 שנה, שזה הזמן שבדרך כלל הוא עובד. אם את הכסף הזה הוא היה חוסך, הכסף הזה היה שווה לו 200 אלף, משהו כזה. כלומר, קודם כל על זה שהוא חי, בסוף הוא יחיה ב-5,000 לחודש, כי הרי הוא לא יכול להצליח כל הזמן ב-5,500 אם יש לו רק 5,000, אלא הוא פשוט חי תקופה מסוימת יותר מדי. ועל זה שהוא חי תקופה מסוימת יותר מדי, על זה הוא משלם במשך החיים שלו 70 אלף נטו, ומונע מעצמו רווח, כי אם את הכסף הזה היה משקיע בתוכנית חיסכון, היה מקבל על זה 200 אלף שקל, אולי 300 אלף, כי אנחנו מדברים על טווח מאוד ארוך של 50 שנה, שזה צובר גם בצורה מתונה מאוד, של 4% לשנה, זה יכול להגיע ל-300 אלף שקל. זה קודם כל בגלל התאוותנות שלו, שחי שנה, שנתיים, יותר מהכסף שהיה לו. אחר כך הוא יחיה בסופו של דבר בפחות מ-5,000. כבר הוא יצטרך לשלם כל הזמן על הריבית בבנק. לעומת זאת, זה שחי מ-4,500. חסך כל הזמן 500 שקל. לא רק שלא שילם, חסך. ואמרנו, החסכון הזה, אם צוברים אותו ועושים חשבון, זה לא שווה ב-50 שנה רק 200 אלף, כי זה הרבה יותר כלומר, זה לא רק הריבית על המינוס, זה 500 שקל ממשיים, הם יהיו במשך 50 שנה, הם יכולים להגיע למיליון, מיליון וחצי. זה בערך הסכום שיכול להצטבר לו. דיברנו על איש פשוט, קטן, שרק חסך 500 שקל לחודש. במידה מסוימת אפשר לומר שהעוני, אני אומר את זה דבר מאוד לא נעים, מוסרית, כאילו לומר, אבל העוני הוא עונש, עונש קפיטליסטי על תאוותנות. כאילו, במהופך, כביכול, נראה שהעשירים הם תאוותנים, באמת, העניים תאוותנים. אומר את זה רב צדוק. שעניים, הוא אומר את זה, שעניים הם תאוותנים, ולהם כל כסף שיש להם, לכן הם בזבזים, וזו הסיבה שהם עניים. זה כמובן, זה לא תמיד. לפעמים גם אדם נולד במזל כזה, וזה התפקיד שלו בחיים, וזה התיקון שלו, יש על זה גמרות. על רב שנולד מזל של עוני ואין מה לעשות. זהו, ככה החיים שלו. אז יש גם דבר כזה, אבל באופן כללי אנשים הם לא במזל קיצוני שהוא נולד בכל מצב, מה שלא יעשה זה לא יצליח, והשני מה שלא יעשה תמיד ישיר. באופן כללי אנשים נמצאים במצב שהבחירה שלהם תשפיע, וכאשר אדם תאוותן אז אין לו את יכולת האיפוק לא לבזבז את כל הכסף שלו, והוא ממילא כל זמן במינוס, משלם על זה ריביות, ובכלל, אדם שאין לו את היכולת, אין לו כסף בצד, אז הוא תמיד צריך לקנות את הכל במהירות, כי כשאין כבר ברירה, זה המון דוגמאות, זה לא רק זה שהוא משלם ריבית במקום לחסוך, צריך לטפל בשיניים. אז הוא מטפל בשיניים כשאין ברירה, הטיפולים יהיו כבר יותר יקרים. הוא נמצא במצב שאין לו ברירה, הוא חייב עכשיו לקנות בגדים, כי הבגדים התבלו. עכשיו זה לא מחירים של סוף עונה. הגיע החורף, הוא חייב לקנות בגדים, כי הבגדים כבר אין לו. לשני, שהוא עשיר יותר, יש לו בגדים, יש לו עודף. כלומר, הוא קנה, כלומר, אין לו, יש לו אפשרות להמתין טיפה, אם הוא ימתין טיפה, קונה במחירים של סוף עונה, שלושה במחיר של אחד. וככה זה בכל הדברים. אדם חייב עכשיו בית כי אין לו ברירה, אז הוא נאלץ לשלם יותר. שאדם, הוא לא חייב. יש לו אפשרות לקנות, להיות בסחירות, יש לו אפשרות להשתמש בינתיים במשהו אחר. או בכלל, היכולת להתאפק, זה דבר מאוד חשוב. הוא יכול להתאפק, תהיה הזדמנות, יקנה דבר טוב. וכך בכל דבר. ראיתים, אדם שהוא, הרבה פעמים, העניים יקנו יותר יקר מהעשירים. גם בחתונות, לפעמים יש בדיחה כזו, שזה, שלפעמים רואים חתונה, שדווקא די מצומצמת, רואים, זה רק עשיר יכול להרשות לעצמו. זה בדרך כלל לא כך, כי בדרך כלל, אחרי שאדם מתעשר, אז יש לו כבר המון כסף, וכבר מה יעשה איתו, ואז הוא כבר משתמש ובזבז, וזה יכול לגרום, דרך אגב, שהנכדים כבר יהיו עניים. כמו שהחזל אומרים, גלגל חוזר בעולם. כי אז הם התרגלו לבזבז, והילדים כבר לא מצליחים לצבור רווחים כמו שהם מוציאים, ואז הולכים ומדלדלים, ומצד שני קשה להם עכשיו להתאפק, כי כבר התרגלו להוציא המון, ושוב חוזרים. ולכן חזל אומרים, שאדם שיש לו כסף שיתן צדקה, כי אם הוא לא צריך בעתיד צדקה, אז הבנים שלו, ולא הבנים שלו, הנכדים שלו. כלומר, זה גלגל חוזר, זה לא שמובטח לאדם שתמיד משפחתו תהיה עשירה. איך ימלטו מהגלגל? שבאמת ייתנו צדקה. ועכשיו נברר למה זה מועיל. מפני שאמרנו, היסוד כדי שאדם יוכל לנהל את החיים שלו נכון, ולא להזדקק לבריות, הוא היכולת להתאפק. היכולת להסתדר במה שיש לו, או בפחות ממה שיש לו. זה הדבר. האויב הכי גדול של זה, הוא זה שאתה אומר, אני חייב, אין ברירה, אי אפשר בלי זה. אין דבר כזה אי אפשר בלי זה. אפשר בכל מצב להסתדר עם פחות ממה שיש. במיוחד בדור כמו שלנו, שבסך הכל יש עודף. גם אם אדם חי במשכורת מינימום, זה מספיק בשביל אוכל לאכול, בגד ללבוש, דירה, שוב, תלוי איפה, בפריפריה זה מספיק. אם אדם אומר, אבל אני חייב לגור פה, ואני חייב את זה, ואני חייב את זה, אז טוב. אין מה לעשות, אם אדם משועבד למשהו, אתה חייב משהו, אז אתה צריך לבזבז את הכסף, ואין לך יכולת לחסוך. כלומר, הבעיה המרכזית היא יכולת האיפוק. ואיך אדם מתאפק? אז או שהוא באמת רוצה להיות עשיר, ועשיר, מה מניע את העשיר? הוא אוהב כסף. הוא מסוגל להתאפק, לא להוציא הוצאות, לא לבזבז, לא לקנות מכונית, לא לקנות דירה, לא לקנות רהיטים, כדי להשקיע בעסק ולהרוויח יותר ולהרוויח יותר. ומי שבאמת נחוש להיות עשיר, הוא ככה חי. עד שהוא מצליח לעמוד על רגליו, ועד שהוא מצליח להרוויח כסף ולהשקיע ולהתעשר עוד. ולמה? כי יותר תענוג לו שיהיה לו כסף מאשר שיהיו לו דברים. וככה זה. אם מדמיינים איזה איש הצליח, היה בהתחלה עני, והגיע והקים לעצמו רשת של עסקים, ונכנסים למשרד שלו, הוא כבר זקן, איך הוא יושב? איזה שולחן יש לו? השולחן הישן, הרעוע שעולה היום 50 שקל ביד שנייה, הוא נשאר איתו עד עכשיו. כאילו, הוא לא רוצה לבזבז. זה הראש שלו. לכן הוא עשיר. עכשיו, רוב האנשים, הם לא מאוד רוצים להיות עשיר. הם רוצים לחיות בצורה טובה. אבל, בכל זאת, גם כדי לחיות טוב, נוח, צריכים להיות עם יכולת איפוק. ואיך בונים את יכולת האיפוק? הרי יש לתם תאווה. כדי שיוכל להתאפק, הוא צריך לדעת מה העיקר ומה תפל. לדעת שהמצווה יותר חשובה. וכאשר הוא מקבל כסף, ואת התמצית של הכסף, הדבר הראשון, הוא נותן לצדקה, כל המבט שלו על הכסף משתנה. הוא כבר לא ניגש על זה בתאוותנות. כלומר, איך האנשים בדרך כלל מבזבזים? יש להם עשרות 5,000, ויש להם תוכניות 15,000 שקל, איך הם יוציאו. בדיוק הם רצו לקנות מכונית, בדיוק הם רצו. ולא יעזור, קנה כבר מכונית, יהיה לו רעיונות חדשים. יהיה לו רעיונות לרהיטים, יהיה לו רעיונות לבגדים, יהיה לו רעיונות לטיול. אם הטיול בארץ לא מספיק יקר, יהיה לו טיול בחוץ לארץ. בקיצור, כל כסף שנותנים, התאווה של האדם, ישר רצה הלאה. וזאת הבעיה. הפתרון הוא שאדם ידע בשביל מה הכסף. מה התכלית שלו? התכלית שלו היא לא כדי כל הזמן לחפש עוד תאוות, כי אין לדבר הזה סוף. מי שהוא תאוותן, תמיד לא יהיה מרוצה. יהיה לו 100, ירצה 200, יהיה לו 200, ירצה 400. בסופו של דבר רואים שתמיד אנשים לא מרוצים מה שיש להם. היכולת להיות מרוצה, להיות שמח בחלקו, זה לדעת מה התכלית? הוא צריך לחיות חיים טובים, נוחים, כמקובל, לתת לילדים שלו דברים, כמקובל, לא להיות בזבזנים בשום פנים, אלא שהדברים החומריים ישמשו את האדם ויאפשרו לו לחיות חיים טובים. חיים שיש בהם אהבת תורה, קיום מצוות, חינוך ילדים, יישוב הארץ, שיעשה בחיים שלו מעשים טובים. לשם כך הכסף נועד. אנחנו לא עבדים של התאווה ושל הכסף, אלא אנחנו, יש לנו תוכנית החיים, והכסף צריך לעזור לזה. הוא כלי עזר לזה, הוא לא התכלית. לא הוא ולא התאוות שקונים בו. וכאשר אדם נותן מעשר, כל היחס שלו לכסף משתנה. הנה, הדבר הראשון, לצורכים צדקה ומצווה. עכשיו, גם ה-90% מתייחסים אליהם נכון יותר. מוצאים אותם לצורך, לא סתם. לא אדם אומר, אין לי ברירה, מה אני חייב, איך אפשר שלא? כל הדברים האלה, שאתה אומר, ברור שצריך, איך אפשר? שום דבר לא ברור, שילך לסבא שלו. ושאל אותו איך הוא חי, ויראה ששום דבר לא ברור. כל מה שהוא רוצה עכשיו, לא צריך. הסבא שלו חי בלי זה. בדרך כלל, כן, אם נלך לסבא הגדול, בכלל. כבר יש לו שירותים בבית, יגיד תודה רבה. לא צריך לצאת לחצר, כן. הוא חי במותרות שאי אפשר לתאר. יש לו חימום מצוין, כבר. הכל כל כך נוח היום, יחסית. שום דבר לא הכרחי, אפשר להסתדר. ואז שאדם חי כך, הוא יכול לחסוך, הוא יכול לסדר. ואני אומר, זה נשמע קיצוני. במשכורת מינימום אפשר לגדל משפחה. זאת האמת. אפשר לגדל משפחה ולחיות בסדר. אני אולי אציין פה, שתי בעיות יהיו. בעיה אחת, עלות החינוך. שהיא באמת בציבור הדתי-לאומי, עלות גבוהה. וכמדומה לי שכאילו התאווה, או לא נגיד תאווה, הבזבזנות, עברה קצת לתחום הזה. קשה לי כעת לפרוט את הכל, אבל ניתן את בתי הספר הרגילים לייעל בצורה כזו שזה לא יהיה יקר. הנה אנחנו פה ביישוב, שעשינו שינוי אסטרטגיה. אנחנו שולחים את הבנות במקום לאולפנה עם פנימייה, שזה כאילו היה מקופל, שככה הציבור התורני, לאולפנה האזורית. אז זה הרבה יותר זול. במקום 12,000 שקל לשנה, 4,000 שקל לשנה. גם זה יקר. הרב שלומי בדש, המנהל של בית הספר, אומר, אפשר לעשות את זה בלי בעיה ב-2,000 שקל לשנה. ברמה טובה. יש עדיין שומנים במערכת. ולמה זה חשוב? זה חשוב שגם אנשים עם משפחות שלא מרוויחות הרבה, גם יוכלו לתת חינוך טוב, ואפשר לתת חינוך טוב, וברוך השם, לא רואים שום הפסד בחינוך. ומה שצריך להשלים, אפשר להשלים בקהילה, במסגרת של פעילות אחר הצהריים, עם הדרכה טובה. והנה, כבר חיסכון עצום. אדם יכול כבר במחיר, שעולה באופן אחר, ילדה אחת, אפשר שלוש. גם ישיבות תיכוניות, אם יבנו את זה יותר באזור, לא יצטרכו פנימייה, העלות הפנימייה היא בערך מחצית. בערך זה 6,000 שקל לשנה, הפנימייה. ועוד אפשר לייעל ולייעל ולייעל, ומדוע? כדי שגם אנשים שמרוויחים מעט יוכלו לסדר יפה. ואחר כך, אם יש אנשים שיכולים לתרום, בסדר, אז יוסיפו לבית הספר, כדי שיוכל לתת עוד בזכות התרומות. אבל שהבסיס יהיה יותר זול. זה תחום אחד, אולי התחום המרכזי, שבו יש בעיה. אם את התחום של החינוך מצליחים לעשות בזול יותר, ומצד שני, אתם מבינים שחינוך זה דבר מאוד חשוב. אבל גם, אני אומר, גם לזה יש פתרונות. נניח, אני אתן אולי דוגמה. היה כמה פעמים כבר משפחות שאלו אותי על הבעיה הזו. היו צריכים לשלוח ילד לישיבה תיכונית. ואומרים, אין לנו אפשרות, אנחנו מרוויחים מסכורת בסיסית. אין לנו אפשרות לשלוח את הילדים לשלם לישיבה תיכונית, מה נעשה? אז אני הצעתי להם כך. קודם כל, כשאדם במצב כזה, הוא לא יכול להגיד, אני חייב לשלוח את הילד למקום זה או מקום זה. הוא צריך להיות גמיש יותר. ואגב, לא בטוח שהוא יפסיד מבחינה חינוכית. זה לא בושה לבוא ולהגיד לילד, המצב שלנו לא כזה שאנחנו יכולים לשלוח לכל מקום, אנחנו נחפש מקום שהוא יהיה טוב ויהיה זול. זה סביר. אמנם הגמרא אומרת שאדם, אם משהו מוציא על חינוך ועל שבתות, זה מחוץ לחשבון. קוצבים לו בראש השנה משהו, אבל מה שהוא מוציא על שבתות ועל חינוך, זה מחוץ לחשבון. אבל אמרנו, זה בצורה של, לא בצל נס, בצורה של ברכה, בתוך מעשי ידיו. כמו שהזכרנו, שאדם יגיד, מה שהוא מוציא על שבתות וימים טובים, זה מקדוש ברוך הוא. זה לא מהחשבון. יש לו משכורת 5,000 שקל לחודש, בסדר. 5,000 שקל לחודש עושה חשבון של ימי החול, בלי שבתות ובלי חינוך ילדים. ויש לרשום את הילדים שלו למקומות. יש מקומות שבדרך כלל היום, ישיבות תיכוניות, אולפנות זה 11,000, 12,000, יש, לוקחים 14, 15, לרשום לשם. לשבתות יקנה, כמו שהזכרנו, יקנה ביצי, קוויאר, ביצי דגים, כבד אווז, יין, בשביל קידוש, סוף כל סוף צורך מצווה, יכול לקנות יין שעולה 10 שקלים, יקנה יין שעולה 150 שקל. בציר מיוחד, לפני 3 שנים היה בציר טוב, ביקווה רמת הגולן, בשביל שבת, כן? וככה הכל יעשה לכבוד שבת קודש, ואחרי זה יבוא אליו בטענה, תשלם, הוא אומר, מה זה? הוא אומר, זה ריבונו של עולם צריך לשלם לך, תבוא אליו בטענות, הוא ערב, כן? תיגש אליו, אני קטן, מי אני? אני סך הכל סומך על מה שהגמרא אומרת, הגמרא אמרה, זה מחוץ לחשבון, הוא צריך לשלם. זה אפשרי, חס ושלום, כי אז אדם לובר רשע ולא ישלם. הוא התחייב לשלם ולא עומד בזה. מתי מותר לסמוך על זה? כשיש לו דרך ריאלית איך הוא משלם את זה. על זה מדובר. לא מדובר שאדם יגיד, אני, חינוך זה לא בחשבון. אז מה אני אעשה? אני לוקח, מחפש את האברך הכי מוכשר שיש. שעכשיו יציאו לו להיות רם בישיבה גבוהה. ויגיד לו, בוא תלמד את הילד שלי. על חינוך לא עושים חשבון. נכון, המשכורת שלי 4,000 שקל לחודש. ואני צריך לשלם למורה הפרטי 10,000 שקל לחודש. אבל הרי אמרו שלא צריך לעשות חשבון של חינוך. אז אפשר לקחת אותו ב-10,000 והשם יעזור. אם באמת לא עושים חשבון, אז למה לא? הילד מוכשר, כל ילד, במיוחד אם ילד טוב, אז למה לא? שיקבל את המחנך הכי טוב, מדוע לא? כלומר, מבינים שיש פרופורציות. כלומר, צריך שהחינוך יהיה, התשלום על החינוך ועל השבתות, באופן כזה שאדם מבין איך הוא משלם את זה, בצורה ריאלית. ועל זה, אם הוא דואג, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה בסדר. זה מחוץ לחשבון, אל תעשה את זה, אתה תחשב את הכל, כלומר, אל תעשה על זה יותר מדי חשבונות. כלומר, אם אתה עושה שיקול ריאלי, וקצבו לך פחות, אז לא יורידו מזה. דווקא זה יציל אותך. נגיד, קצבו לך שהשנה תרוויח רק 20,000 שקל. אתה הוצאת על חינוך יותר, נגיד, עוד 4,000 שקל, אז את זה לא יורידו. דווקא מהשאר יורידו, את זה לא יורידו, יהיה לך 24. אבל לא יהיה לך 80 במקום 20. כן? יהיה את זה. כלומר, כמו שאמרנו, בשבת, כמה מוציאים יותר? פי שניים מיום חול. לא פי 10, פי 2. כך גם בחינוך. החינוך צריך להיות בהתאם. יגיד אבל, אז מה אם אני עני? כבר אמרו חכמים, יזהרו בני עניים שמהם תצא תורה. לא תמיד כשמשקיעים הרבה כסף, יוצאים תוצאות חינוכיות יותר טובות. פעמים כשלומדים תורה בעוני, התוצאות הרבה יותר טובות. מספרים על השאגת אריה. הוא היה הרבה מאוד שנים עני מרוד. ואחר כך הוא זכה להיות רב באיזה מקומות מסודרים, ונהיה יותר מסודר. אז אומרים, שלמדנים ככה אמרו, שרואים הבדל בין הספר שאגת אריה, לטורי אבן שהוא חיבר. שאגת אריה הוא חיבר כשהוא היה עני, טורי אבן כשהוא היה מבוסס, שאגת אריה יותר טוב. מה, שאגת אריה... זה אחד מהספרי היסוד של האחרונים, זהו אחד הספרים הכי חשובים למי שרוצה ללמוד איך לעיין. אומרים, הוא כתב את זה בעוני. כלומר, אם אנחנו נלך ונחפש רבנים שכתבו חידושי תורה, אנחנו נוכל להגיד, הנה, זה השיר, החידושים שלו יותר טובים? אין כבר הפוך. אז כך שלא, אל תחשבו שדווקא הבנים של השירים מקבלים חינוך יותר טוב. לא, אפשר לחסוך גם בעלויות של חינוך, ולקבל תוצאות טובות. על מה מדובר שאדם לא יחסוך? שאדם לא יגיד לילד שלו, בוא תעבוד איתי בעסק, אין לנו כסף. וזה, אל תחסוך. כלומר, תן לילדים את החינוך. אבל לא שהוא יוציא על זה הוצאות בלי גבול. אז גם ישיבה תיכונית, נחזור להצעה שאני הצעתי. אמרתי, תבוא, אתה רוצה, ניתן דוגמה, לישיבה פלונית שהיא יוקרתית, באים שם 200 תלמידים להירשם, יש להם רק 60 מקומות. הם לא יוותרו לך. תלך למקום ששם לא נחשב כל כך יוקרתי. ותגיד להם, אני אדם שיכול לתת 200 שקל לחודש. זה מה שאני יכול, מה? 300. תעשה באמת מה שאתה יכול, לא תנצל אותם. תגיד, אני יכול 200, 300. אתם אפשר או אי אפשר? זה מה שאני יכול, לא יכול יותר. במקומות היוקרתיים לא יקבלו אותו, במקומות הלא יוקרתיים יקבלו אותו. ומדוע? כי צריך לדעת, מה שהוא משלם זה חלק, אבל המדינה גם נותנת הרבה. ואם יש להם עוד תלמיד, בסופו של רגע אם הוא ישלם רק 200-300 שקל, יכול להיות שהם מרוויחים. כי לפעמים גם מוסד עומד להיסגר, בגלל שאין תלמידים. ואם הוא בא, הוא עושה להם חסד, והם עושים לו חסד. זה הדדי. אבל לשים את זה על השולחן, ואז יש פתרון לבעיה. אם שמים את זה על השולחן, הוא עוזר, והם יעזרו לו. למה רק שהם יעזרו לו? גם שהוא יעזור. הנה, כשהוא מביא ילד טוב למוסד, שהוא בסדר, המורים שם טובים, הכל בסדר, הוא לא יוקרתי. אתם יודעים למה הוא לא יוקרתי אולי? כי הם לא היו כאלה שחצנים שלא קיבלו אנשים מסוג מסוים. קיבלו, ואז יצא להם שם רע. כי באו לשם, ראו, זה הילדים, אז לא. ויכול להיות שזה מוסד מצוין מבחינה חינוכית, רק השם שלהם לא משהו. אז עד רבה, לשלוח לשם, וזה טוב להם וטוב לאחרים. המוסד ליוקרתי מבזבזים כסף על כל מיני דברים שאפשר לסדר בלעדיהם. כלומר, התוספת שההורים משלמים חלק הולך על שומנים. כלומר, על דברים שהם לא הכרחיים. מוסד שהוא פחות יוקרתי לא מבזבז. ואמרנו, זה, יש תועלת הדדית אפילו. אז אני מקווה שלא ינצלו את ההצעה הזו. הורים שיש להם כסף יתחילו לעשות מסע ומתן. אני מוכן לשלם 300. אתה לא רוצה? נלך למוסד השני. הוא נתן לי ב-300. אני מעדיף אותך, אבל אם תיתן לי 350, לא מוכן. ככה יעשה מכרז בין הישיבות התיכוניות על הילד שלו. זה לא בסדר, אם יש לו אפשרות לשלם. ואולי אני אספר לכם עוד דבר. שאני במשך השנים עמדתי על זה, וזה מאוד מעניין. מי שלא משלם על החינוך את מה שמקובל, ושיש לו אפשרות לשלם, לא מצליח בחינוך. זה לא יומן. את המשפחה אחת שאני הכרתי, ילד אחר ילד יצא מקולקל. ולהורים זה כאב, כאב, כאב. לא ידענו מה זה. זאת אומרת, קיבלנו לישיבה ילד, ידענו, ההורים יצאו, הילדים הגדולים, לא, לא, לא בסדר. לא, ולא הבנו למה, לכאורה זה צריך להיות בסדר. אחר כך הוא מאוד התעקש ההורים לא לשלם. מאוד התעקשו. והבנתי שזה קשור לזה. אם הורים לא מוכנים להשקיע, שיש להם אפשרות, יש להם, לא מוכנים להשקיע, אז לא יראו ברכה. כי, בכל זאת, על המכונית שלהם לא חסכו, על רק דברים שבקדושה, אז אין בזה ברכה. אבל מי שחסר לו, שבאמת המשכורת שלו נמוכה, ובצדק הוא מבקש הנחה, הוא צודק בזה, אז זה לא בושה, ואפשר לבוא לישיבות, והישיבות יורידו. יש ישיבות של צדיקים במיוחד, ששם הם לא עושים בכלל חשבון של כסף. מקבלים אדם לפי אם הוא מתאים או לא. לא אם הוא ישלם או לא. אם הוא מתאים, כלומר, יש ישיבות יוקרתיות כאלה, נגיד בני צבי. אני יודע, לא עושים חשבון אם הוא ישלם או לא ישלם. אם הוא תלמיד מתאים, יקבלו. אחר כך מה יהיה עם התשלום? יבררו בהמשך. יש ישיבות תיכונות אחרות. אם ההורים נראים שלא ישלמו, לא יקבלו. לא, תסכים איתם. טוב. בכל אופן, אז אמרנו, יש פתרון גם לנושא של החינוך. אפשר שאדם יבקש הנחה משמעותית, אבל מי שיש לו אפשרות לשלם, צריך לשלם. אז אם כן, נחזור למה שרצינו להסביר. כשאדם נותן מעשר כספים, הוא לומד להתבונן בכסף שלו בצורה נכונה. כבר הכסף לא הופך להיות האליל. יש כאלה שעושים את הכסף עצמו אליל, שהם אוהבים את הממון. לכן אפילו הם קמצנים, הם לא יבזבזו כסף על מותרות, כי הם רוצים הרבה כסף. ויש רואים את הכסף כתאווה. אבל מי שמתייחס כך בתאוותנות של ממון או של תענוגי העולם הזה, הוא בסופו של דבר לא יסתכל לכסף נכון. וכאשר האדם, אגב, מישהו תאוותן לממון, אז גם הוא בסוף יחסוך מחינוך הילדים, ויצלו ילדים מקולקלים. לכן הפתרון הוא להסתכל על הכסף נכון. ואז נותנים מעשר, המעשר זה תמצית, הרי מבחינת השיטה העשרונית שלנו, העשירית זה תמצית של העשר. זאת אומרת, התמצית למצווה. עכשיו גם ה-90% השאר נשקלים כראוי, וממילא תהיה מהם ברכה. הוא לא יבזבז, יוצאו אותם כראוי. כן?
הרב הזכיר ששתי
נקודות שם בעיה. נכון. אני רציתי להזכיר עוד דבר, אבל אחרי זה קצת נסוגתי, כי זה דבר קצת קטן. אמנם, אני חייב להגיד שבתור, לפעמים שמתייעצים ואני שומע מצוקות, אז יש עוד בעיה. טיפולי שיניים. זה הדבר השני. גם זה בעיה. אבל זה בכל זאת קצת יותר קטן. וגם יש מרפאות ציבוריות, הן פחות טובות, זה בטוח. אבל זה בסדר. זה בסדר. אי אפשר להגיד חייבים. אי אפשר להגיד חייבים. אנחנו נלך 100 שנה אחורה, שום דבר לא חייבים. אנשים היו נאלצים להיפרד מהשיניים שלהם, קצת יותר מוקדם, בסדר. האם בשביל זה שאדם לא יחיה כמו שצריך? האם בשביל זה צריך להרגיש רע, מתוסכל? לא, לא נכון. כלומר, כדי שהשיניים שלו יישמרו, הם, לא תותבות, הם יהיו כמו, אז זה לא חייך לטפל בהם כסף. זה עולה כסף. אמנם יש את המרפאות הציבוריות, הן פחות מוצלחות, אבל גם, יודעים, גם טיפול אצל רופא טוב, זה תלוי בסייעתא דשמיא. גם טיפולים טובים לא תמיד מצליחים. אז שם צריך קצת יותר סייעתא דשמיא, במרפאות הציבוריות. אבל בהחלט יש סיכוי שזה יהיה בסדר. בהחלט יש סיכוי. ואם לא, השבת תהיה קשה, אז יקרו את השן, ויעשו שיניים תותבות, שזה הרבה יותר זו. כלומר, לא להשתיל שן. תותבות, אנשים יסתדרו ככה. כיוון, אדם צריך להרגיש בזה, בגלל זה מתוסכל. זה כל כך נורא. אתם יודעים, לפני איזה כמה עשרות שנים, היה איזה מודה באמריקה, שהשיניים יוצאות מחלות שמשפיעות על כל בריאות האדם, וטוב לעקור את כל השיניים ולשים תותבות. וככה היו מיליונים. אז בסדר, זה שטות, כן? אבל באופן אפשר לראות מזה שיש, זה לא שזה אמור להיות כך, אבל זה לא כל כך נורא. זאת אומרת, אז השיניים שלא יהיו תותבות בגיל 40 או 50 במקום 60-70. זה פחות או יותר מה שיהיה. זה נשמע לא טוב, אבל בדיוק בגלל זה אומרים, מה, אפשר שלא, אפשר שכך? כן, אפשר שלא. אפשר שלא. בואו נשאל. נשים את זה על השולחן. יש לאדם, האדם עובד 8 שעות, מרוויח משכורת מאוד נמוכה, בסיסית, הוא יכול לפרנס את המשפחה, עם החינוך הילדים גם, הוא משקיע בילדים, מטפל בהם, מחנך אותם. והוא קובע איתים לתורה 2 בלילה, 3 שעות. ויש לו בעיות שיניים. אז מה עדיף? שילמד 2 שעות, או ויטפל בשיניים שלו, ויבטל את הלימוד שלו, לא יהיה לו קביעות איתים לתורה. או שיהיה לו קביעות איתים לתורה, ואם יהיה לו בעיה בשן, יעקור אותה. אומר, כשהבעיה תהיה קשה, כמו, ילך למרפאה ציבורית, המחירים זולים יותר, מה שיהיה יהיה. שזה כבר יהיה גר קשה ביתה, אז זהו. מה עדיף? תגידו עליו שולחן, מה עדיף? לעבוד כמו חמור כדי לטפל בשן שלו? או לחיות קצת יותר יפה? כלומר, שהחיים שלו יותר חיים טובים, ויהיה לו חסכונות גם בצד כדי שיוכל לחתן את הילדים, ולא לטפל בשיניים בצורה הכי טובה. מה עדיף? זה כבר, אני חושב שאמרתי עכשיו דברים שקצת יותר קשים לעיכול, אבל אני חושב שבכל זאת, מי שיסתכל עליהם במבט יותר כולל, תוך מבט גם על 3 דורות אחורה, כלומר מבט קצת יותר רחב, יראה לנגד עיניו, אנחנו בעולם היום 6 מיליארד אנשים, יסתכל לא רק על המיליארד שהמבוסס יותר במערב, יסתכל גם על אחרים ויראה איך אנשים מסתדרים עם השיניים שלהם, כן? ומששת המיליארד, איך מסתדרים עם השיניים, ואיך הסתדרו עם השיניים לפני 3 דורות? ההצעה שאני הצעתי היא יותר טובה מהמקובל, כן? באופן משמעותי. כלומר, המרפאות הציבוריות נותנות מענה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 3 דורות, והרבה יותר טוב ממה שיש ל5 מיליארד מבני האדם שהיום חיים בכדור הארץ. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
נכון. אז אם כך אפשר להשליך את זה על כל דבר. למה אני צריך לדור בבית? נביא אוהל. יש כל מיני אמצעי חימום וקירוב, מתארגנים על כל מיני דברים קטנים, למה צריך מזרון המנח, נשים איזה חבילת קש. היה פעם ככה, נעשה גם היום, כל דבר אני יכול לעשות את זה, ואני אחסוך מקורד הדודה החדשה.
אם באמת זה מה שהיה עומד בינך לבין האפשרות שתלמד קצת תורה ותקיים מצוות, אז בוודאי שזה מה שאתה היית עושה. פשיטה, אין ספק. אבל צריך גם לדעת דבר נוסף. זה לא, לחיות כמו שהיה פעם, זה לא יותר קל. גם בשביל לימוד תורה. אנשים פעם כדי לתחזק בית של פעם ולקיים בצורה פרימיטיבית צריך לעבוד 12-13 שעות ולקבל פחות. כלומר, זה נכון להסתכל על הדברים עם הבת קצת יותר רחב, אבל מצד שני גם צריכים להסתכל, אני עונה שתי תשובות, אני אסביר את זה יותר טוב. ראשית, נדבר מזרונים. מזרון פשוט היום, אתה דיברת על מזרון יוקרתי, סליחה, לא, נדבר באופן פרטי, מזרון, הוא לא עולה הרבה כסף, אם רוצים יוקרתי, המון כסף, המזרון הפשוט, זול מאוד, המיטה הפשוטה, זולה מאוד, לא תרוויח הרבה, אם אתה תלך לנסות לחיות כמו שחיו באוהלים, לא תרוויח מזה הרבה, מיטה משומשת, סבירה, עולה לך, יותר זול מלאסוף קש. איפה תמצא קש? כן, כדי לחיות עליו. מה, הרבה יותר זול לקנות מזרון או חולצה. אתה אומר, אני אעשה כמו שפעם עשו. מצמר, זה יהיה לך הרבה יותר יקר. אתה הולך לחנות, חולצה פשוטה, 20 שקל, 15 שקל. כלומר, אין בזה תועלת. נכון, איפה המותרות? אתה בא לחנות, אומרים, זה המזרון הפשוט, זה יותר. מה אתה רוצה? יש מזרון 100 שקל, יש מזרון 8,000 שקל. הוא אומר, אני אלך על האמצע, 4,000 שקל. המוכר בכוונה עושה את זה. אם הוא היה רואה שאתה קצת יותר, היה נותן לך, מתחיל איתך, יש מזרון של 4,000, ויש מזרון של 20,000. בבקשה. עם שלט, להרים אותו, להוריד אותו, קצת יותר קשה פה, קצת פחות קשה פה, יביא לך רופאים שכתבו חוות דעת שזה הרבה יותר בריא, והגב ככה יחזיק, הרופא דרך אגב מקבל גם כסף על חוות הדעת שלו, כן? ביקשו ממנו חוות דעת והציעו לו תשלום יפה של כמה אלפי שקלים עבור חוות דעת חיובית על המזרון, ואז הוא יגיד, ואדם יגיד, תראו, אני לא בזבזן. עמוד השדרה, זה דבר יהיה חשוב ויקר. אדם אחרי זה הוא קצת יש לו כאבים, הוא לא יכול אחר כך לעשות את מה שהוא צריך. בזה לא לחסוך. 20,000 שקל המזרון. בקיצור, אני מנסה להראות שאפשר שאדם ישכנע את עצמו בהכל. אבל אם נחזור, אז קודם כל אמרנו כלכלית. הדברים הפשוטים שיש היום, הם באמת הכי זול, הכי טוב איתם, כי הם הסטנדרט, אותם מייצרים במיליונים, ותמיד מה שמייצרים במיליונים הוא יותר זול. עכשיו, דבר נוסף, זה נכון, גם יש את המצב היחסי בעולם, ואי אפשר שאדם יחיה טוב לעומת מה שהיה לפני 500 שנה, אבל רע מאוד לעומת מה שהיום. קשה. אם הוא יחיה כך, אז המצב הפסיכולוגי שלו, ועוד יותר, אפילו אם הוא יקבל את זה על עצמו, של ילדיו, של אשתו, זה מצב לא טוב. ולכן, צריכים להתחשב בנורמה. אבל כשאני אומר להתחשב בנורמה, זה אומר, תראה את הנורמה ותחיה בטוב. אפשר להיות בנורמה ולהיות משועבד לכל מה שמקובל, והנורמה היא שהאני מרגיש כל הזמן מסכן. אני מנסה למצוא פתרון שהוא לא ירגיש מסכן. ואני אמרה שיש שני דברים שבהם אם הוא מצליח לחסוך, אם הוא חי בחסכנות, שני דברים הם קשים, כי הם כאילו תופסים אותו בפינה. חינוך זה דבר חשוב מאוד, איך אדם לא ישקיע את מה שצריך. שיניים זה גם דבר לוחץ מאוד, והנה אתם ראינו איך שהייתה פה התמרמרות ממה שאני תיארתי. אז זה אלו שני דברים שאת האנשים שמוכנים לחיות פשוט, זאת אומרת לקנות את הבגדים בפשטות ומזרון ורהיטים, ולכן העלות שלהם היא נמוכה. או הם לפעמים נכנסים למצוקה גדולה, כי הם באים טיפול שיניים, 8,000 שקל. יש להם 5 ילדים, פתאום יש להם חודש אחד, 15,000 שקל, זה מה שמציעים להם. זה נורא קשה. צריכים למצוא פתרון, אז אני אמרתי, יש, זה לא כל כך נורא, לא כל כך נורא. אפשר להגיד, כמו שתיארתי על המזרון, כך אפשר, זה בעצם, ככה אפשר לראות גם את רפואת שיניים, זה לא כל כך נורא. צריך גם לדעת שבפועל זה מה שעושים העניים. כשאני מדבר על עניים, אני מדבר על 30% מהאוכלוסייה, 40% בטיפולי שיניים, ככה הם עושים. 30-40% ככה עושים. אז אפשר לעשות את זה בדיעבד, אפשר לעשות את זה לכתחילה. שאני אומר, אני רואה מה המצב הכלכלי שלי, אז אני הולך על זה לכתחילה. ואפשר שאדם ילך, יגיד מה אני יכול לעשות, ינסה לתת טיפול שיניים כמה שיכול, ייתקע באמצע הטיפול כי ייגמר לו הכסף, ואז גם יישאר עם טיפולים שיניים לא מסודרות עד הסוף, כי ממילא, וגם לא יהיו לו חסכונות. לכן אמרנו, ללכת מלכתחילה, בקו שהוא חסכני, ואומר מראש, אני יודע מה אני מסוגל, מה אני לא מסוגל, ואז הוא יוכל לחיות גם עם משכורת נמוכה, גם לגדל, גם שיהיה אוכל סביר למשפחה, בגדים פשוטים למשפחה, אבל סבירים, וגם חסכונות, כדי שיוכל קצת לעזור בחתונה, אבל צריך לחסוך, כמו שאמרנו, בשני הסעיפים הכבידים, גם לאלה שחיים חיים פשוטים. טוב, אני חשבתי שאנחנו עוד נספיק קצת יותר להיכנס קצת לדינים של מעשר כספים, אבל אנחנו בכל זאת
יכול לסדר לאדם את החיים, לדעת מה העיקר ומה תפל.
ערך של אחרי שידע מה העיקר ומה תפל, גם ידע להשקיע את הדברים, את הכסף, בדברים החשובים שבמשפחה שלו, וגם ידע לא לבזבז, וממילא יזכה להיות עשיר. אולי רק נסיים בעוד דבר. לכאורה, מה זה? עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, ככה אמרו חכמים. זה לכאורה, לא לשם שמיים. אתה רוצה לקיים מצוות לשם שמיים. למה עשר בשביל שתתעשר? התשובה היא, שאם האדם נותן מעשר, אז טוב שהוא יתעשר. א', כל עסק שיש לו, ריבונו של עולם שותף. הוא מרוויח יותר, יהיה יותר לצדקה. וב', יש בזה גם קידוש השם. שאדם שעושה מצוות, חי חיים טובים יותר. לכן, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר.